Dwarħa elektroni xellan u kol davidiran@gmail.com Anu nimtsaqim għan barxatot ħa xivratjot bi Instagram Pars Today Hebrew bi Telegram Iran Radio u bi Twitter kol davidiran.
Believe, hajni għani.
Manzinimi Karim, shalom rav. Bereka għabbikuħ għammet għabber għal-għatida xil-Rutsuħat Azza, ħegiv għabbarxan għapoliti għal-Falastini Abdelbari Atwan li ħazzato xil-Ahmad Dawud Oglu xikara li sepuħ Azza li Turkija kieħelik miħazon il-New Uthman Youth. Atwan katav bi atar ra'yi l-jom bat kufa xiba arzot habrit vi Israel xotrim bi xol mi'odan għal-minat li sejjem et xilton t-nuqatet komimutha islamit Hamas bi rizzuqat Azza bejn hajjetar bi imtsawut nisajon akira 2 miljon mitoċ veha li loħa zara viha fiħat harizzuqa la Reveria xil hamizraħa tiħon aħ rak avur ħajhudim u gżilat ħannaft viha għaz xil harizzuqa mufija Dr. Ahmad Dawud Oglu baħal teorija tħanju Uthman Youth u maħnik xalufa li toħnito xil Donald Trump. Ha xalufa xil Dawud Oglu xieħed sieg bi maħalax kinnus ha obżizzja xil koalizja tħannativ ha xadax xikolelet et meflekto meflegit ha għatid bat soriħ li ħaxzarat ħiċtalvut rutsuħat Azza bi Turkija biħjota ha retzif ha legitimi xil ha imperja ha Uthmanijiet xieħajta ħamdina ha legitimijiet ha aħrona lifne ha mandat ha briti. Atwan Amar ki Dr. Dawud Oglu nafal bi mispar ta'ujod ki historjon uħ politaj strategi biħat sagat ha xalufa ħazzu li toġve Azza bizman ko kriti ta'ujod xinittan li sakkem benkuddot ħabbaqot. Manzinimi Karim Rejxijiet ħan kuddot ħa ħelu, ħi, ħa ħit magdud xil Dr. Oglu bir-Rutsuqat Azza bil-vad vi ħit għal-muto ħa muħletet miħaggada ħa maħravijiet u meħir ħa kodix vi ħa ħafrada bejn xneħa iżorim to emet la ħallutin għet ħa ħatsaħot ħa Amerikajot ħa noħaxujot biħabana o xilo biħabana vi ulaj ħa ħafrada ħa zuħa jita miħuvenet ki suppuħ ħa għada ħa maħravijiet xil Netanyahu għomed baffetax bitmiħato xil Trump. Xenit, ze lo naħon xieħ imperja ħa Uthmanijiet ħajta ħamdina ħa legitimijiet ħa aħrona xie xalta bir-Rutsuqat Azza, illa imkien xie Dr. Oglu roqe bi nħul ħa Rutsuqa għal ide Mitzrajm mixnat 1948 għad 1967 kilo legitimi vi xie ħa legitimijiet ħi rak l-ħamdina ħa Turkit. Xlixit, maddua Dr. Oglu magbil et ha legitimazzja ha Uthmanijiet għal Azza bil-vad vi xoħeħ et ħir ha kodix ha kvuxa mizgad al-Aqsa xilo vi xull Falastin ha noħaxit ha kvuxa għal jide Israel. Rivijajit, ha kamat xilton għazmi bir-Rutsuqat Azza taħat degil ħamdina ha Turkijiet peru xo ha xfafat ha Rutsuqa l-Neto xie Turkija ħi xavera merkazit ba ha għam Dr. Oglu Pispes, għed ħan kudda ħazzu o xieħaja muda liħax. Ol vessof, għem Dr. Oglu, roqe bi xilton ħaraxu ta' Falastinit vi aħarav għed xilton t-nuqat ħamas bir-Rutsuqat Azza xieħgi għal aħar għeru xaj Israelin vi xissul ħahet naħlujot xillaħem bi xuwa xannexek biex nat 2005 xilton lo legitimi xieħajjav liħjot muħlaf bi aħer lo Arabi vi lo Falastini. Għad kan toħni ta' xavu.
اسر هتاویوت همه فرسموت به نوگیه لی اسرائیل مسبر خمش. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם iranradio.ir. בפודקאסט זה אנו דנים בדברים שרבים חושבים שהם נכונים בעוד שאינם נכונים. בפרק הקודם דיברנו על הטענה השקרית כי הציונות אינה קולוניאליסטית. הדיון התנהל על הטענה וסיבותיה השקריות. בפרק זה נדון על מיתוס נוסף של הציונות, לפיה הפלסטינים עזבו את מולדתם מרצונם ב-1948. אבל האם היה באותו זמן רצון ויכולת לגרש את הפלסטינים? האם התבקשו הפלסטינים ערב מלחמת 48 לעזוב את בתיהם? האם היה מציאותי באותה תקופה לבקש הוצאת וגירוש הפלסטינים? איפה האמת ב-48 במציאות של פלסטין? אילן פפה בדק וביקר את המיתוס בפרק בספר שכותרתו עשר הטעויות המפורסמות בנוגע לישראל, כשרגיל יצרה הציונית. המיתוס הוא, הפלסטינים עזבו את מולדתם מרצונם ב-48. לאחרונה, לאחר שנים של הכחשה, אישרו היסטוריונים ציונים כי קברניטי התנועה הציונית שקלו ברצינות להעביר את הפלסטינים, להוציא אותם מאדמתם ולהעבירם למדינה אחרת. כל הקברניטים והתיאורטיקנים הציונים דיברו בישיבות פומביות וציבוריות על העברת הפלסטינים באמצעות הסכם. אבל הם מכירים בעובדה המרה שאין דבר כזה העברה מהסכם. ברל קצנלסון הוא אחד התיאורטיקנים הציונים בשנות ה-30. דעתו לגבי העברה מהירה של הפלסטינים הייתה מאוד ברורה. בקונגרס ה-20 הוא אמר למשתתפים, המצפון שלי נקי לחלוטין. שכן רחוק עדיף על אויב קרוב. לכן, כאשר שמע שממשלת בריטניה מהרהרת על אפשרות של העברה בתוך פלסטין, הוא היה מוטרד ומתוסכל ביותר. אז ברל קצנלסון הכריז, התיאור של העברתם למקום בתוך פלסטין אינה נכונה. מבחינתי העתיד שלהם הוא בסוריה ובעיראק. מנהיגים כמו קצנלסון קיוו שהבריטים ישכנעו או יאלצו את האוכלוסייה המקומית לעזוב את מולדתם. באותה שנה תמך בן גוריון בדבריו של ברל קצנלסון ואמר, העברה הכפויה של הערבים מהמישורים והעמקים של מדינת היהודים המוצעת נותנת לנו משהו שמעולם לא היה לנו. ניתנת לנו הזדמנות שאפילו בחלומות שלנו לא יכולנו לדמיין את זה. זה יותר ממדינה, ממשלה וזכות לשלוט. זוהי התייצבות לאומית במולדת חופשית. כמובן שהמנהיגים הציונים קיוו שבריטניה תגרש את הפלסטינים ממולדתם. אבל בכל מקרה, עם או בלי הבריטים, בן גוריון הגדיר בבירור את גירוש הפלסטינים בעתיד הפרויקט הציוני בארץ פלסטין. בן גוריון, ראש ארגון ותיאורטיקן נוספים כמו קצנלסון, העדיפו מה שנקרא טרנספר מרצון. לכן בן גוריון אמר, גירוש הערבים קל יותר מכל העברה אחרת לאורך ההיסטוריה, כי יש כמה מדינות ערביות באזור. עם זאת, עמדה זו לא הייתה כנה ולא היה מעשי. למעשה לא היה ניתן להעלות על הדעת להעביר מרצון אנשים מאדמתם שחיו עליה במשך מאות שנים. העברה כזו לא הייתה אפשרית אלא בכוח. קץ נלסון הבהיר בישיבה של הקברניטים הציונים ב-1938 כי כוח הוא אמצעי להתגבר על ההתנגדות של הפלסטינים ורצונם להישאר באדמתם. התיאוריה של קברניטי הציונות הייתה טריק. לדבר על העברה מרצון, אבל מבחינה אסטרטגית להגדיל פעולות המעבר בכוח עד שתיווצר הזדמנות להעברה גדולה, והזדמנות זו הייתה ב-1948. בכל אופן, מפרוטוקול ישיבת 1938 אנו מוצאים שהמונח העברה מרצון משמעו למעשה העברה כפויה. בן גוריון עצמו הצהיר, אני בעד העברה כפויה, אני לא רואה בזה שום דבר לא מוסרי. בבחינת האגדה, פלסטינים עזבו מרצונם את מולדתם בשנת 1948, מפנה אילן פפה את קוראו לספרו הנוסף תיאור גזעי של פלסטין. בספר זה פפה בחן את הגירוש ההמוני של פלסטינים במרץ 1948 או את תוכנית דלת. פלן די. פפה ממשיך, קו התעמולה העיקרי של ישראל לא השתנה במהלך השנים. הישראלים אמרו שהפליטים הפלסטינים ברחו בכוחות עצמם במהלך מלחמת 48. פלסטינים שגורשו על ידי ישראל במהלך המלחמה. זהו מיתוס שהומצא על ידי משרד החוץ הישראלי. ב-1949 הפעילו האמריקנים לחץ על ישראל להחזיר את הפליטים הפלסטינים למולדתם. אבל הציונים לא הסכימו. ארצות הברית טילה סנקציות, עם זאת הלחצים היו לתקופה קצרה. כשפרצה המלחמה הקרה, האמריקנים זנחו את ההתנעניות בבעיית הפליטים הפלסטינים עד שעלה ג'ון קנדי לשלטון. ההיסטוריה אומרת שהוא היה הנשיא האמריקני האחרון שסירב לספק סיוע צבאי לישראל. לאחר ההתנגשות בג'ון קנדי, הסיוע הצבאי חזר שוב בצורה מלאה. זה מה שציין לו הבמאי, הסופר והמפיק האמריקאי אוליבר סטון בסרטו ג'ון קנדי, והתייחסו לקשר בין ישראל לרצח הנשיא. החלטת הממשל של קנדי להחזיר את הפליטים הפלסטינים הציבה את בן גוריון במצב מבולבל. הוא חשב שאולי האום, בתמיכתה של ארצות הברית, יאלץ את ישראל להחזיר את הפליטים למולדתם. לכן התבקשו אנשי אקדמיה ישראלים לומר שהפלסטינים הם שעזבו את בתיהם ואדמותיהם מרצונם. הטענה כי הפלסטינים עזבו את בתיהם ואדמותיהם מרצונם לא הייתה הטענה השגויה היחידה בנוגע למלחמת 1948. הציונים עשו שלוש שגיאות נוספות. ראשית, הפלסטינים נושאים באחריות למה שקרה להם, כי הם לא קיבלו את החלטת 181 של האום הקובעת את חלוקת פלסטין לשתי מדינות, ערבית ויהודית. טעות מצחיקה נוספת ב-1948 אומרת כי ישראל הייתה כמו דוד שנלחם בגוליית הערבי. הטענה מגוחכת מפני שלא היה לפלסטינים כוח צבאי קלאסי בכלל. הטענה השלישית כי לאחר המלחמה הושיטה ישראל יד לשלום עם הפלסטינים, הראיות מלמדות אחרת. למעשה הקברניטים הישראלים היו עקשנים וסירבו לקיים מסע ומתן על עתידה של פלסטין. אפילו בספטמבר 1948 הרגו טרוריסטים ישראלים את שליח האום לקידום השלום. הגורמים הישראלים התעלמו בכוונה מהבעיה והמשיכו להפגין עקשנות ועוינות. ההיסטוריון הישראלי אבי שליים מצביע בספרו קיר הברזל כי הישראלים הם שדחו את כל ההצעות שעלה על השולחן ולא הראו גמישות. בפברואר 1947 החליטה בריטניה לעזוב את אזור מערב אסיה. הקהילה הפלסטינית ומנהיגיה ראו בנסיגת בריטניה סימן לעצמאות פלסטינית כמו שאר המדינות הערביות. הם האמינו שהרשויות הזמניות יעבירו את הסמכויות לתושבים המקוריים, והם עצמם יחליטו באופן דמוקרטי על אופי ממשלתם העתידית. אבל הציונים כבר הכינו את עצמם לרגע הזה. לאחר נציגת לונדון מפלסטין, התכוננו הקברניטים הציונים להילחם בשתי חזיתות, חזית דיפלומטיה וחזית צבאית. והשיטה הדיפלומטית הייתה לקשור בין הנושא המאורפל של השואה וגורלם של היהודים ברחבי העולם לבין גורלם של המתנחלים היהודים בארץ פלסטין. לכן ניסו הציונים לשכנע את הקהילה העולמית שהשליט הבריטי האלטרנטיבי בארץ פלסטין תלוי בגורלם של היהודים. התוצאה של הפעילות הדיפלומטית הובילה להחלטת האום ב-29 בנובמבר 1947 בנוגע לפלסטין, כאשר ההחלטה נתקבלה על ידי נציגים שיש להם מעט מידע על פלסטין. הציונים הציעו כי 80% מאדמת ארץ פלסטין להיות המדינה היהודית, ומה שנשאר יסופח לממלכת ירדן שתנהל את העניינים בה. לירדן היה רגשות מעורבים. מצד אחד, לא רע להוסיף אדמה פוריה לארצו חסרת המים. מצד שני, ירדן לא רוצה להיראות כמי שבגדה בעניין פלסטין. הנושא החמור החמיר כאשר קברניטים יהודים הגיעו להסכמה עם השליט הירדני והציונים התקרבו לדרישותיהם. אולם לציונות לא הייתה שליטה מכרעת בוועדה המיוחדת של האום. לכן בוטלה אופציית הסיפוח לירדן והיה צריך להקים ממשלה נפרדת. מסמכים שהודלפו מראים שהקברניטים הציונים הסכימו לתוכנית החדשה כי היו יודעים כי הפלסטינים ידחו אותה. מנגד, מובן כי החלוקה הסופית של הקרקע הפלסטינית תקבע באמצעות עבודה מעשית בשטח, ולא באמצעות מסע ומתן בוועדה ההיא. התוצאה החשובה ביותר של התוכנית הייתה מתן לגיטימיות לשלטון היהודי. ואכן בשנת 1948 הקברניטים הציונים הקימו מדינה ללא גבולות מוגדרים, והדבר אפשר להם להרחיב את הגבולות הללו בהתמדה בעתיד. בן גוריון היה נחוש שהמדינה שתקום בעתיד, האוכלוסייה שלה צריכה להיות יהודית בלבד. זו הייתה אובססיה שלא רק עיצבה את ההתנהגות של בן גוריון לפני 48, אלא גם את התנהגותו לאחר הקמת ישראל. מחשבה זו גרמה לו לבצע את הטיהור הגזעי לפלסטינים ב-1948. הוא אף אמר בהודעתו לגנרלים שככל שיהיה מספר הפלסטינים קטן במדינה, כך זה יהיה טוב. כשסיום המנדט הולך ומתקרב, הבריטים נסוגו לנמל חיפה, וכל אזור שהבריטים עזבו כבשו כוחות הצבא היהודיים וטהרו אותו מהאוכלוסייה הילידית עוד לפני תום המנדט החסות. עבודה זו נעשתה במסגרת תוכנית D. אבל איך יכול להיות שהצבא הקטן של ישראל היה מעורב בטהור בקנה מידה כה גדול? וזה בזמן שישראל הייתה עסוקה בהתמודדות עם הצבאות הקלאסיים של העולם הערבי. ראשית, לפני הגעת צבאות ערב, טוהרה האוכלוסייה העירונית הפלסטינית למעט כמה ערים חשובות. שנית, האזורים הפלסטינים כבר היו בשליטה ישראלית, והעימות עם הצבא הערבי היה בגבולות, לא בתוך הכפרים. הירדנים יכלו לעזור לפלסטינים, אבל המפקד הבריטי של הצבא הירדני נמנע להתעמת עם ישראל. בסופו של דבר, הפעולות הצבאיות של הערבים לא היו אפקטיביות. בהסתכלות רחבה על זו, אנו מבינים שניתן לכנות את מעשיה של ישראל רק פשעי מלחמה. למעשה פעולות אלו היו לא רק פשעי מלחמה, אלא גם פשעים נגד האנושות. הפשע שמנהיגי הציונות ביצעו וימשיכו לבצע הוא טהור גזעי. זו לא רק מילה פשוטה, אלא הכרזה על פשע עם השלכות פוליטיות, משפטיות ומוסריות רחבות. לאחר 1948, לבשה מדיניות הטהור הגזעי של הציונים צורות שונות. בחלקים שונים של השטחים הכבושים ובתוך ישראל הפכה מדיניות הגירוש לאיסור על פלסטינים לעזוב את הכפרים או השכנות שלהם. הגבלה של הפלסטינים לאותם אזורים בהם חיו תשיג בדיוק את אותה מטרה כמו גירושם. כשהפלסטינים היו מוקפים באזורים סגורים לחלוטין, קובעי המדיניות הישראלים השיגו את מטרתם. כי זה היה עוד ביטוי של טהור גזעי. ישראלים מעולם לא נענשו על הפשע הזה. כל זה נאמר כדי להוכיח שהפלסטינים לא עזבו מרצונם את מולדתם ב-1948. פלסטינים מעולם לא עזבו את מולדתם, אלא בגלל כפייה, כוח ופחד מפשעי ישראל. כן, גם האגדה החמישית هزو هایتا امتلا لطسیو نوت لخسوت آل پشائیها و لحستیک ات نخوتا بهرت شئینا شلاها. ادکان مازنیم یکریم.
Thank you.